אנחנו בשיעור בעין יעקב. מסכת סוטה, פה זה בדף עמוד 46. אומרת הגמרא, מי לנו גדול ממשה? מי לנו גדול ממשה רבנו עליו השלום, שלא נתעסק בו אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר ויקבור אותו בגיא מול בית פעור. ויאמר השם אליי, רב לך. כמו שאמרנו שיעור שעבר, שככל שהאדם הוא יותר גדול וחשוב, ככה הקדוש ברוך הוא מגלגל שאנשים יותר חשובים ונעלים יתעסקו בקבורתו. כן? ובדרך כלל זה מראה על הקדושת וגודל הנשמה שלו. אז משה רבנו, שהוא היה הענק שבאומה, התעסק בו, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו שהוא הגדול ביותר. למרות שנקמה, אנחנו נראה, זה לא אומר שהוא היה יותר גדול מאברהם, יצחק ויעקב. כי אברהם, יצחק ויעקב, הם היו אמנם לפני שעם ישראל נכנסו רשמית בתורה ובמצוות. ולכן הגמרא משווה אותו בכמה עניינים לאברהם אבינו. נכון. יש בבא מציעא, דף למד ג', יש משנה שמה. המשנה אומרת, אם אדם עכשיו אבא שלו איבד איזה עבדה, וגם הרב שלו איבד איזו עבדה, אז במי הוא צריך להתעסק קודם כל, לפנות מעסקיו כדי למצוא את העבדה? את עבדת אביו או את עבדת רבו? את עבדת רבו, המשנה אומרת, נכון?
אם אבא שלו גם רבו?
כן, זה משהו אחר. או. עכשיו, או למשל את שתיהם לקחו בשבי.
אבא שלו רב.
אבל סתם ככה בסטנדרט, את רבו. הוא פודה קודם כל את רבו, ואחר כך הוא עושה פדיון שבויים לאביו. למה? מפני שאביו הביא אותו לעולם הזה. אביו קנה לו מכונית על שלט, קנה לו צעצועים, הביא אותו לעולם הזה. אבל רבו הביא אותו לחיי עולם הבא, לימד אותו תורה, אז רבו לעניין הזה הוא בסדר עדיפות קודם. אומרת המשנה שמה, אם אביו היה חכם, ככה הגרסה בגמרא שלנו, או לפי גרסת הריף, שאביו היה שקול כרבו המובהק, יש מחלוקת בפוסקים בין הפני יהושע לתשבץ והרדבז, אם אביו היה שקול כמו רבו המובהק למשל, והוא לא למד מהאבא שלו אפילו חצי דבר, לפי דעת הפני יהושע לא פודה את אביו קודם, אבל לפי דעת התשבץ אין חילוק. עצם העובדה שאבא שלו גדול בתורה כמו הרב, אז אבא שלו שלוטרתי, גם הביא אותו לעולם הזה וגם לעולם הבא. אומר הבן איש חי, אם עכשיו היה יוצא מצב שאברהם אבינו ומשה שניהם היו מאבדים אבדה, את מי היית משיב קודם כל? או שתיהם היו לוקחים אותם חלילה, את אברהם אבינו ואת משה רבינו בשבי, את מי היית פודה קודם? את משה או את אברהם?
משה.
למה?
הרב של
המסרים. אומר רבן איש חי, אומר רבן איש חי ככה, אבי ורבו, אבדת רבו קודמת. ואיך אתה אומר? משה רבנו. ואברהם איך אתה אומר? אברהם אבינו. אז הרב קודם. אבל אחרי המחילה, אבל עכשיו למדנו שאם אביו היה רב מובהק והיה גדול בתורה, אז אביו קודם. ואברהם אבינו, הגמרא אומרת לקמן דף י"ד לצוטה, אברהם אבינו היה עצום בתורה ובמצוות. אז אם כן, אברהם יותר גדול, קודם במעלה. יש דברים שיש לו מעלה יותר ממשה, ויש דברים שמשה נתעלה יותר מאברהם. אבל לפי הקבלה, נשמת משה רבנו יותר גבוהה מנשמת אברהם.
אברהם אבינו הוא אבי כולם.
בדיוק, אב המון גויים. אומרת הגמרא, ויקבור אותו בגיא, מול בית פעור, ויאמר השם אליי, רב לך. משה רבנו התפלל 515 תפילות, עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו, די, סטופ, ספיק, כמה אתה מתפלל? 515 תפילות, וזה תפילות של משה, זה לא תפילות שלנו. אנחנו, איך שאומרים, השם שפתי תפתח, מיד אנחנו כבר מטיילים בלונדון, בטרמינל, סיור מסביב לעולם, איך שהאדם אומר תפילת 18. פה מדובר על 515 תפילות של משה רבנו עליו השלום. בא משה להתפלל תפילת 516, אמר לו הקדוש ברוך הוא, עצור, רב לך, הכוונה, די, דיברת יותר מדי, אני לא יכול כבר. אמר רבי לוי, למה הקדוש ברוך הוא עצר אותו במילים האלה, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה? אומרת הגמרא, הרי אנחנו למדים תמיד שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. איך שאדם עושה, ככה עושים, לא. יש הרבה דוגמאות לדבר, גם היום, שיעור הקודם, הגמרא הביאה דוגמה קלאסית, כמו שאומרים. הגמרא בבא המציאה גם כן. אומרת הגמרא, לפעמים, בן אדם רואה אבדה על הרצפה. רואה את זה דבר, הוא מבין שזה מישהו איבד אותה. אז יש לו שתי אופציות, הוא יכול להרים אותה, להתעסק איתה ולחכות, להכריז לפי כל הקריטריונים שההלכה דורשת. הוא יכול להגיד, את זווה שלי, מה אכפת לי? עזוב, לא ראיתי כלום. הרי העולם גלגל. אין לך אדם שלא קרה לו פעם שאיבד איזה דבר. אז הקדוש ברוך הוא מסתכל עליו בצורה כזאת, אומר לו, ככה אתה מתנהג? יבוא יום, הוא גם יאבד דבר, יעבור מישהו שם, כל כך הדבר הזה היה יקר ונוגע לליבו, יעבור מישהו יגיד, מה אכפת לי? או שימצא את זה, איזה יופי שלי. אז העולם גלגל, שבן אדם הוא חושב על הזולת, לעשות טוב ליהודי, הקדוש ברוך הוא יגלגל שגם לו בעת הצורך גם כן יעשו לו טוב, ככה זה. אז גם פה, כיוון שהוא אמר לו, רב לך, המראה אומרת, למה הוא ענה לו דווקא בלשון הזאת? אמר לו הקדוש ברוך הוא, רב לך, אל תוסף עוד דבר אליי עוד בדבר הזה. אומרת הגמרא, מפני שמשה רבנו טעה בנוסח כזה של לשון. אמר רבי לוי, ברב בישר ורב בישרו. מה הכוונה? מסבירה הגמרא. ברב בישר דכתיב רב לכם בני לוי. כיוון שאמר להם רב לכם בני לוי, בלשון הזאת אמר לבני קורח, ברב בישרו. רב לך אל תוסף דבר אליי עוד דבר אחר. רב לך, חזל דורשים, אמר לו הקדוש ברוך הוא, רב יש לך כבר. ומנו, מי זה? יהושע. יהושע בינו, שהיה תלמיד מובהק של משה רבנו. פתאום הקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו יש מישהו שיהיו הרב שלך. מה חשבת? אתה רב לעולם? לכל ראש ממשלה יש סגן. גמרא מספרת במסכת מעילה דף י"ז, שמשה רבנו עמד להיפטר מן העולם. אז הוא אמר ליהושע, בוא, יהושע הצדיק, בוא, אני אלמד אותך כל מה שלא הספקתי עדיין ללמד אותך, כי אני עכשיו הולך לגן עדן. אתה ממשיך הדרך. אמר לו יהושע, סליחה כבוד הרב, לא הבנתי. מה, אתה רצית ללמד לי משהו, לחדש לי איזה משהו? מה שאתה יודע, אני יודע. ככה אמר לו יהושע, אומרת הגמרא, בא משה רבנו, עשה לו מבחן, חידון התנך. התחיל לבחון אותו, הוא רואה שיהושע יודע הכל. אומרת הגמרא, חלשה דעתו של משה רבנו, קיבל חלישות הדעת. יהושע היה ענק בתורה, היה לו סייעתא דשמיא. לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, רב לך. ומנו יהושע, הדבר אחר רב לך. למה הקדוש ברוך הוא אמר לו לעצור ולא להמשיך יותר להתפלל? שלא יאמרו הרב כמה קשה, והתלמיד כמה סרבן. סרבן הכוונה מפציר יותר מדי. מה שקוראים בשפה העממית נודניק. שלא יגידו משה רבנו, תראה כמה מתעקש. וגם אחר כך יגידו גם הקדוש ברוך הוא, למה כל כך חס ושלום כביכול קשה, לא רוצה לוותר למשה רבנו להיכנס לארץ ישראל. כל התפילות הרי שמשה ייכנס לארץ ישראל, בכל זאת הקדוש ברוך הוא לא נתן לו. וכל כך למה? למה הקדוש ברוך הוא כל כך הקפיד עם משה רבנו לא לוותר לו? אומרת הגמרא משל, תנא דבי רבי ישמעאל, אמרו בישיבה של רבי ישמעאל, יש משל אומר, לפום גמלה שיחנה. לפום גמלה שיחנה, הכוונה, לפי הגמל ככה מסע. לפי החוזק של הגמל, ככה אתה טוען יותר מסע. אם אתה יודע שהגמל הזה הוא חזק, יכול, יתרון 50 קילו, אתה שם עליו 50 קילו. אם אתה יודע 100 קילו, אז אתה שם 100 קילו. אז ככה גם כן זה משל, לפי גודל האדם וחשיבותו וידיעתו בתורה, ככה הקדוש ברוך הוא מדקדק איתו יותר. כיוון שמשה רבנו היה גדול ביותר, והקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו כחוט השערה, הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, לכן הקדוש ברוך הוא דקדק איתו על הדבר הזה עד הסוף, ולא רצה לסלוח לו. ואומר עליהם, בין 120 שנה אנוכי היום. זה כיוצא בזה, גמרא מספרת על נקדימון בן גוריון ועל כלבה סבוע. על כלבה סבוע, גמרא אומר מסכת כתובות, שם במשל הזה, אומרת שהוא היה אחד מגדולי עשירי ירושלים, ובסוף ולבסוף הוא נפל מנכסיו. אז אומרת הגמרא, איך זה יכול להיות? אחד התירוצים, אומרת הגמרא, לפום גמלה שיחנה. זאת אומרת, הוא עשה הרבה צדקות, אבל זה עדיין לא הגיע למעלה שהוא היה צריך לעשות. תמיד רואים שבאיזה כישרון ואיזה דבר שחנן הקדוש ברוך הוא את האדם, וזה הוא נמדד כמה הוא תורם ממה שהוא יכול לתרום בדבר הזה שחנן אותו הבורא יתברך. ויאמר עליהם, בין 120 שנה אנוכי היום. אז חכמים, ידוע שמדייקים כל דבר בתורה, אין לך עוד אחת שמיותרת בתורה. למה כתוב היום? מה יש חידוש בתורה שכתוב היום? אם היה כתוב בתורה, ויאמר עליהם, בין 120 שנה אנוכי. מה זה היום? מה חידוש? מה אכפת לנו אם משה רבנו היום היה בין 120 או אתמול? אומרת הגמרא שאין תלמוד לומר היום. ומה תלמוד לומר היום? מה התורה באה ללמד במילת היום? היום מלאו ימיי ושנותיי. ביום שמשה רבנו אמר להם את זה, הוא היה בדיוק בין 120. כמו שאמרנו שהביאו לו את האוגה עם 120 נרות, הוא היה צריך לחבות את כל ה-120 נרות, ועוד אחת לשנה הבאה. אבל לא היה שנה הבאה. זה כמו שהייתה אחת זקנה, שהייתה בת 119, ועשו לה מסיבת הפתעה, ואיך שהיא נכנסה כולם אמרו לה, עד 120, והתעלפה מיד במקום. למה? הרגו אותה אחרי שנה. אמרו, הייתה בת 119, אמרו לה עד 120, שמעה איזה התעלפה. אחת כזו, צריך להגיד לה עד 200, עד 220. אתה מבין? היום מלאו ימי ושנותיי. ללמדך שהקדוש ברוך הוא משלים שנותיהם של צדיקים, מיום ליום ומחודש לחודש. קומפלט. הקדוש ברוך הוא נותן להם מסכת חיים שלמה, שנאמר את מספר ימיך המלא. אדם שהוא צדיק, הקדוש ברוך הוא משלים את ימיו ושנותיו. אז מכאן למדנו שזה סימן טוב. זה מראה על סימן טוב שאדם נפטר בדיוק ביום הולדת שלו, אז זה מראה על מעלה מסוימת, שכנראה הקדוש ברוך הוא יחזיק לו טובה למעלות לו שנה שלמה. עוד אמר להם משה רבנו, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. מה פירוש לצאת ולבוא? אם נאמר שכוונת הרב הייתה שהוא אמר להם, לא אוכל לצאת ולבוא ממש, כלומר שכבר אין לו כוח למשה רבנו, והכתיב, אבל כתוב, משה בן 120 שנה במותו, לא חעתה עינו ולא נס לחו. היה חזק, כמו בן 20 היה חזק. הוא כתיב, ועוד כתוב, ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו, ותניא, למדנו בברייתא, 12 מעלות היו שם, מעלות זה מדרגות. 12 מדרגות היו שם, ופסען משה בפסיעה אחת. מי יכול לעלות 12 מדרגות בפסיעה אחת? כמה כבר בן אדם יכול לעלות מדרגות בצד אחד? מקסימום 4, 3, 12 מדרגות בפסיעה אחת, זה אין דברים כאלה. אמר רב שמואל בר רחמני, אמר רבי יונתן, לצאת ולבוא בדברי תורה. מלמד שנסתתמו ממנו מעיינות חוכמה. הקדוש ברוך הוא סגר לו את הסוויץ', יותר הוא לא קולט כלום, לא זוכר, לא יודע. למה? כדי להראות לכולם סימן שכבר היורש, הגיע הזמנו של היורש, שזה היה יהושע בן נון. ואז יהושע בן נון החליף אותו את משה רבנו והנהיג את עם ישראל. עוד כתוב, הלך משה ויהושע והתייצבו באוהל מועד. למה כתוב ששניהם התייצבו באוהל מועד? תנא, אותה שבת של דיו זוגי הייתה. כוונה שתי חכמים. ניתלה רשות מזה וניתנה לזה. כמו שכתוב בזוהר גם שמשה רבנו נפטר בשבת ברעבה דרעבין. ואז עדיין לא יצא השבת וכבר הוחלפו המשמרות וישוע בן נון נכנס להניג את עם ישראל. תניא, אמר רבי יהודה, אלמלא מקרא כתוב, אם לא היה כתוב ככה בתורה, אי אפשר לאומרו, לא היינו יכולים להגיד מה שאנחנו הולכים לומר עכשיו. היכן משה מת? אומרת הגמרא, איפה משה קבור? אומרת הגמרא, בחלקו של ראובן. הרי ארץ ישראל היא נתחלקה ל-12 שבטים. אז אומרת הגמרא, היכן שקיבל ראובן את חלקו, שם משה קבור. הרי ראובן ביקש שעם ישראל עברו את עבר הירדן, אז הם באו מירדן. ואז, נכון, וביקשו את החלק של עבר הירדן המזרחי. אז משה רבינו עשה איתם תנאי, כמו שמביאה הגמרא בקידושין, אם אתם תעברו, תלחמו עם עם ישראל את המלחמה במלחמת שיבת עממין בארץ ישראל, אז אתם תקבלו את החלק שלכם בעבר הירדן. אבל אם אתם לא תלחמו, לא תקבלו. ואז הם באמת עברו וניצחו עם ישראל וחזרו ראובן וקיבלו את החלק בעבר ירדן. זאת אומרת, כל השטח של ירדן וסוריה, זה שייך לארץ ישראל. אבל כיוון שעדיין לא בא משיח צדקנו, זה הגבולות האלה, הבטיח אותם הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו שיבוא משיח צדקנו. אז השטחים האלה, לבנון, סוריה, ירדן, עד הגדה הדרומית, מצרים ועזה, כל זה שלנו, לעתיד לבוא בעזרת השם. עכשיו, אומרת הגמרא, אז לפי הפשט, כתוב בתורה, יש פסוק אחד אומר שמשה רבנו קבור איפה? בחלקו של ראובן, שזה בעבר הירדן, המזרחי. איפה שירדן היום נמצאת, נכון? כתוב, ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו. בחלקו של ראובן קיימה. נבו היא נמצאת בחלקו של ראובן. קיימה זה עומדת, נמצאת. הכתיבו בני ראובן בנו את חשבון ואת אל עלה ואת קריאתיים ואת נבו ואת בעל מאון. אתה רואה שנבו זה מקום שבנו אותו בני ראובן. והכן משה קבור. בהתחלה הגמרא דיקה איפה שהוא מת. עכשיו אומרת הגמרא איפה הוא קבור? בחלקו של גד. דכתיב היה ראשית לו כי שם חלקת מחוקק ספון. מי זה חלקת מחוקק? מי זה המחוקק של עם ישראל? משה רבנו עליו השלום. אז תראה מה זה. משה רבנו מת, נפטר עליו השלום בחלקו של ראובן. אבל נקבר איפה? בחלקו של גד. אז מי הוליך אותו? חברה קדישה הוליכו את משה? לא, כתוב שהקדוש ברוך הוא טיפל בקבורתו. אז אומרת הגמרא, מחלקו של ראובן עד חלקו של גד, כמה הווה? את הגמרא 4 מילין, זה 4 קילומטר כמעט. אותן 4 מילין, מי הוליכו? מי הוליך את משה רבנו מאיכן שהוא נפטר, איכן שהוא נקבר? מלמד שהיה משה מוטל בכנפי שכינה. ומלאכי השרת אומרים צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל. הקדוש ברוך הוא סידר לו ככה מיטה רוחנית כזאת שנשאה אותו, הביאה אותו מחלקו של ראובן עד חלקו של גד. והקדוש ברוך הוא מה יאמר? איך הוא הספיד אותו? הרי בדרך כלל שקוברים אז סופדים לו לפני כן. ופה אף אחד לא היה רשאי להתעסק בקבורת משה, אז מישהו היה צריך להספיד אותו. אז הקדוש ברוך הוא היה סופד לו. היה אומר, רב אמר, אמר הקדוש ברוך הוא, מי יקום לי עם מרעים? מי יתייצב לי עם פועלי אבין, עם ישראל, עם כשעורף, כל הזמן עושים לי צרות, ועד עכשיו היה מי שיפייס אותם בצורה כזאת של מסירות נפש. איפה, מי ייתן לנו חליפתו? שמואל אמר, מי כי החכם ומי יודע פשר דבר, כוונה מי יודע לעשות פשרה בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל כמשה רבנו. ורבי יוחנן אמר, והחוכמה מאין תימצא ואיזה מקום בינה. רב נחמן אמר, וימות שם משה עבד השם, סמליון אמר, סמליון, רש"י אומר שזה שם של חכם, ככה קראו לו. אבל רבינו חננאל מביא, בגיליון, רבינו חננאל מביא שזה שם של מלאך. כן, גם כן בערוך כתוב שזה היה שם של מלאך. וימת שם משה ספרה רבה דישראל. זאת אומרת, וימות, זה, אם אתה מחלק את המילה וימות, זה נוטריקון של 2 מילים. וימת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אוי ואבוי שמשה רבנו הגיע הזמנו להיפטר. תניא, רבי אליעזר הגדול אומר 12 מיל על 12 מיל כנגד מחנה ישראל. היה בת קול משמיע ואומר וימות משה ספרה רבה דישראל. זאת אומרת כולם היו שומעים את הבת קול אומרת 12 קילומטר מרובע. כולם היו שומעים את הבת קול אומרת שמשה רבנו נפטר. ויש שומרים לא מת משה. כתיב אחיו וימות שם משה. וכתיב אתה ואי שם עם השם 40 יום ו-40 לילה. מה להלן עומד ומשמש, אף כאן עומד ומשמש, יש אומרים שמשה רבנו לא נפטר בין העולם. אבל הדברים לא כפשטן, אלא זה דרשת חכמים. עוד כתוב, ויקבור אותו בגיא בארץ מואב מול בית פאור. אמר רבי ברכיה, סימן בתוך סימן, תראה כמה סימנים התורה נתנה למקום קבורתו של משה. כתוב ככה, ויקבור אותו בגיא. זה סימן אחד, איפה הוא קבור? בגיא. איפה זה? בארץ מואב. איפה? מול בית פאור. 3 סימנים התורה נתנה.
4. הר נבו.
כן, אבל מה שהגמרא הביאה פה. 3.
איזה הר.
אז עוד אחד. ואפילו אחי ולא ידע איש את קבורתו. עד כדי כך. כבר שלחה מלכות הרשעה, שזה רומי, שלחה אצל גיסטרה של בית פאור. גיסטרה זה המושל שלהם. הראוני איכן משה קבור. כולם רצו לדעת איפה משה רבנו קבור. עמדו למעלה, נדמה להם למטה. כולם עלו למעלה, אמרו לה, כן, הנה הוא למעלה קבור. עלו למעלה, רואים את כביכול את הסימן של הקבורה למטה. למטה, אז כולם ירדו למטה, כל הכתבים, כל העיתונאים, ירדו לצלם, כלום, נדמה להם למעלה. ראו למעלה את הציון. מה אמרו? נחלק לשתי כיתות. אי אפשר שמישהו אחד לא יפספס. שתי כיתות, אותן העומדים למעלה, נדמה להם למטה. אותם העומדים למטה, נדמה להם למעלה. לקיים מה שנאמר, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. זה אחד מהדברים הנסתרים ביותר והנפלאים של הבריאה, שאף אחד בעולם לא יודע איפה בדיוק ספציפית, נקודתית, איפה קבור משה רבנו עליו השלום?
אנחנו אומרים גם משה לא יודע, איש.
הנה, הגמרא אומרת. אמר רבי חמא ברבי חנינא, אף משה רבנו אינו יודע איכן קבור. אפילו הוא בעצמו לא יודע. הנה כתוב, ולא ידע איש את קבורתו. ומי זה איש? והאיש משה. וכתיב התם, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים. אז אתה רואה שכיוון שכתוב ולא ידע איש את מקום קבורתו, איש זה משה, והאיש משה. אז אם כן, איש האלוקים. אפילו משה לא יודע איפה הוא קבור. ואמר רבי חמא ברבי חנינא, מפני מה נקבר משה רבנו מול בית פעור? למה הוא נקבר דווקא מול בית פעור? שזה מקום שהוא מקום לא טהור בכלל, שזה היה מקום שהיו עובדים שם עבודה זרה. ואת הגמרא כדי לכפר על מעשה פעור, מה שהיה שם שחטאו עם ישראל עם בנות מדיין, אז כדי לכפר על המעשה הזה שלא יקטרג, כל פעם שהוא עולה לקטרג, אז משה רבנו שם נמצא ואומר להם, כן אני פה, מה יש בעיות? הוא אומר עליי, היו עולים שם המלאכים לקטרג, מלאכי החבלה שנבראו מהעבירות האלה של בית פעור, מיד משה רבנו היה נמצא, כן אני כאן, יש בעיות, ואז היו רואים את משה רבנו, מיד היו בחמת המלך שככה. ואמר רבי חמא ברבי חנינא, מפני מה נסתתר קברו של משה מעיני בשר ודם? למה הקדוש ברוך הוא לא רצה לגלות את מקום קבורתו של משה רבנו? למה הוא גלגל כך? אומרת הגמרא, מפני שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שעתיד בית המקדש לחרב ולהגלות את ישראל מארצם. רק מה שאמרנו שהקדוש ברוך הוא בעצם זה משל כמו שאדם שמתכנן איזה הצגה או איזה סרט. אז אדם שנכנס לתוך הסרט, אז הוא נמצא במתח, והוא חי את ההצגה, את המהלך, את המהלכים. אבל הבמאי יושב בצד וצוחק. הוא יודע כבר את כל המהלכים. כבר שנים הוא מתכנן את המהלכים של הסרט הזה, של ההצגה הזאת. אז ככה הקדוש ברוך הוא יושב בשמיים משחק. הוא רואה את בני האדם, בדיוק, הוא רואה את בני האדם הולכים ועושים כל מיני דברים. אבל למעשה, הכל גלוי וצפוי לפניו יתברך. אז הוא ידע שעם ישראל יגלו מארץ ישראל. שמי יבואו לקבורתו של משה, אם הם היו יודעים איפה משה רבנו קבור, איכן הוא קבור, היו הולכים לירדן שמה, ואותה שעה, ויעמדו בבחייה והתחננו למשה, ויאמרו לו, משה רבנו עמוד בתפילה בעדנו.
הילדים לא מנוחה עד היום.
כן. ועומד משה, בדיוק, אמר הקדוש ברוך הוא, הרסתם לו את הבריאות, שהיה במדבר, מה אתם רוצים גם אחר כך עכשיו להרוס לו את הבריאות? והיה עומד משה ומבטל את הגזרה, מפני שחביבים צדיקים במיטתם, יותר מבחייהם. הצדיקים הם יותר גדולים במיטתם, יש להם יותר זכויות, יותר מבחייהם. שכן אתה מוצא בשעה שהיו ישראל במדבר וסרחו במעשיהם ועשו עגל, קצף הקדוש ברוך הוא על ישראל ואמר למשה, הרף ממני ואשמידם. רק תעזוב אותי, מיד אני מחלה אותם. כמה זה הגמרא אומר, מסכת ברכות, שאלמלא הדבר כתוב, אפשר לאומרו, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, הרף ממני, כביכול מלמד שהקדוש ברוך הוא תפס אותו, כאדם שתופס את חברו ואומר לו, עזוב אותי, רק תעזוב אותי, אני הורג אותם. ככה כביכול תפס אותו משה רבנו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, הרף ממני, עזוב, עזוב רגע, תן לי לחלות אותם, ואז משה רבנו פייס אותו. אומרת הגמרא, תראה, מי הצליח לפייס את הקדוש ברוך הוא? רק משה. כמה צדיקים היו באותו הדור, וכמה חסידים, משה ואהרון ויהושע, אלדד ומדד, 70 זקנים, שאר חכמים ותלמידים, ולא עשה בשבילם. כל הזכויות של התורה שלהם לא הועיל שום דבר. ולא ביטל הגזרה אלא בשביל משה רבנו היחיד שהצליח לבטל את הגזרה הנוראית של הכליה. ואמר רבי חמא ברבי חנינא, מה דכתיב, מה פירוש הכתוב, אחרי השם אלוהיכם תלכו? וכי אפשר לו לאדם להלך אחר השכינה? והלא כבר נאמר כי השם אלוהיך אש אוכלהו, אל קנה. אז מה הפשט שהתורה מצווה ללכת אחר השם אלוקים? אלא הלך אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. תתנהג כמו בורא עולם. מה הוא ילביש ערומים, דכתיב היעס השם אלוקים לאדם ולשתו קוטנות עור, וילבישם אחרי שאדם וחווה חטאו, אז הקדוש ברוך הוא עשה להם חליפות, אז הנה הוא ילביש אותם, אז גם כן אדם צריך לראות את הדבר הזה, וגם כן להשתדל להלביש ערומים, הכוונה אנשים שהם זקוקים, אז ניתן להם, אף אתה אלבש ערומים. הקדוש ברוך הוא ביקר חולים, דכתיב הירא אליו השם באלוני ממרא, שאברהם אבינו, זה היה יום השלישי למילתו, ויום השלישי למילתו, זה לא יום השלישי למילתו של ילד בן, תינוק בן 8. או שזה גם דבר שמסוכן, שהגמרא דורשת בנדרים, לפרק מדבט על הפסוק, כי עליך הורגנו כל היום. זה מדובר פה על אברהם אבינו שהיה באיזה גיל? בגיל 99 עשה ברית מילה. בגיל 99. אם כן, זה היה דבר שהוא מאוד קשה אליו, וביום השלישי, מראה אומרת שזה היום הכי מסוכן. למה זה היום הכי מסוכן ביום השלישי? ויהיה ביום השלישי ביותם כואבים. מפני שאדם שמרגיש כאב ביום אחד, נניח אדם מרגיש לא טוב, אז הוא מרגיש יום אחד כאב, אז בסדר, אז הוא הרגיש יום אחד, זה כאב של יום אחד. אבל אם הכאב הולך ונמשך כבר יומיים, אז ביום השני הוא לא מרגיש כאב של יום אחד. הוא נוסע עליו כבר סבל של יומיים. זה הרבה יותר קשה. היום השלישי הוא נוסע עליו כבר סבל רצוף, כאבים רצוף. הוא נוסע סבל של 3 ימים. זה דבר שכבר מחליש אותו. total body קוראים לזה ברפואה. כל הגוף. מחליש אותו לגמרי. אז זה דבר שהוא כואב.
זה לא הודחה היחידי שמצוות
יקרה
על שמו,
לחיסון
בביתו של
אברהם
אבינו.
אין ברכה כזאת. בלעדיות קוראים לזה. זהו. אז הקדוש ברוך הוא ביקר אותו. והראה עליו שם באלוני ממרא. אף אתה בקר החולים, אז גם אתה תלמד מהקדוש ברוך הוא. שיש מצווה מאוד גדולה לבקר את החולה. הקדוש ברוך הוא קבר מתים. דכתיב ויקבור אותו בגיא. תעסק בקבורתו של משה רבנו. אף אתה קבור מתים. לפעמים... תקופתם זה היה קצת יותר קשה, לא בכל מקום היה חברה קדישה, שהיו מטפלים בקבורת המת, תמיד לפעמים היה צריך להתעסק בתארתו, בהלווייתו, לא עליכם, אז יש עניין גדול בזה, להחלוק כבוד אחרו, חסד של אמת, מה שקוראים לזה. אדם שגומל חסדים עם המת, אז הוא הראה שיומם פרשת ויחי, הוא לא מצפה שהאמת יחזיר לו. זה חסד בלי אינטרס, לכן זה נקרא חסד של אמת. אף אתה קבור מתים, הקדוש ברוך הוא ניחם אבלים, דכתיב ויהי אחרי מות אברהם, ויברך אלוהים את יצחק בנו. אז הקדוש ברוך הוא בא לנחם את יצחק. אף אתה נחם אבלים. ויעש השם אלוקים לאדם ולשתו קוטנות אור וילבישם. אומרת הגמרא רב ושמואל, מה פירוש קוטנות אור? אחד אמר דבר רבה מן האור. שכתוב קוטנות אור, נחלקו בזה חכמים. למה? כי בדרך כלל דרכו של עולם שהכיתונת, אדם לובש אותה סמוך על בשרו. סמוך לבשרו. בדרך כלל אדם לא לובש סמוך לבשרו דבר של אור, בגד מאור. בגד מאור לובשים ג'קט אור, חליפת אור. אבל על הגוף, צמוד לגוף, שמים משהו עדין, כגון מקוטנה, מפשטן, משהו שיותר דק, יותר נוח. אז לכן נחלקו בזה חכמים, איזה קוטנות היו לאדם וחווה. אז אומרת הגמרא, רב שמואל, חד אמר דבר רבה מן האור. הכוונה, דבר רבה מן האור, הכוונה, שיש כבשים שיש להם אור, אז על האור יש להם צמר. אז אומרת הגמרא שאחד מהחכמים דורש שהכותונות האלה, אין הכוונה שזה היה חליפות אור כמו של האופנוענים. זה לא כמו אחד על אופנוע כבד שיש לו חליפת אור. זה היה כותנות אור, הכוונה זה כותונות שבאו מן האור. כבש יש לו אור ועליו יש צמר. אז עשה להם חליפה מצמר. זה תירוץ אחד. אחד אמר דבר שהאור נהנה ממנו, זה מה שאמרנו, כותונת, היא סמוכה על הגוף, דבר שהאור נהנה ממנו, רש"י אומר בגד פשטן. בגד פשטן זה סוג של בגד דק דק, שוכב ככה על הגוף, בצורה כזאת עדינה. זה מה שעשה להם בורא עולם. דרש רבי סמלאי, תורה תחילתה גמילות חסדים, בראשית מתחילה עם גמילות חסדים, וגם סוף של התורה, חומש דברים, שהתורה חותמת, חומש דברים סופה גמילות חסדים. תחילתה גמילות חסדים, שכתוב, ויעש השם אלוקים לאדם ולשתו קוטנות אור וילבישם, ילביש אותם בורא עולם. זה סוג של גמילות חסדים, דאג להם לבגד. וסופה גמילות חסדים, נכתיב ויקבור אותו בגיא. גם כן, קבר את המת, הקדוש ברוך הוא קבר את המת, זה גם כן סוג של גמילות חסדים. אז אתה רואה שעיקר תכלית התורה ללמד לאדם, לחנך אותו שצריך לתרום ממה שהוא יכול לזולת. כשאדם מתעלה על נפשו ועוזר לאחרים ממה שהוא יכול, זה תכלית התורה הקדושה. זה מה שאומרת הגמרא בברכות י"ז. תכלית תשובה, תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים. זאת אומרת, התכלית שאדם לומד תורה זה כדי שילמד איך לעשות מעשים הטובים ביותר. תכלית חוכמה, למה ניתנה חוכמה שזה התורה? לעשות תשובה ומעשים טובים. תשובה זה בין האדם לאביו שבשמיים עיקר התשובה, ומעשים טובים זה בין אדם לחברו, שזה גם נכלל בגדר התשובה. דרש רבי סמלאי, מפני מה נתאבה משה רבנו להיכנס לארץ ישראל? למה כל כך משה רבנו רצה להיכנס לארץ? ש-515 תפילות, זה הרבה. וכי לאכול מפרייה היה צריך? מה, הוא כל כך התאווה לאכול איזה הפרסק של ארץ ישראל? זה מה שהיה חסר לו למשה רבנו? או לסבוע מטובה היה צריך? מה, הוא היה כל כך רצה לעשות כמח מטבועה של ארץ ישראל ולאכול איזה בורקס כדי לברך על המחיה ועל הכלכלה? מה? זה מה שהיה חסר למשה רבנו בחיים? אז מה הוא היה צריך להיכנס לארץ? אומרת הגמרא, אלא ככה אמר משה רבנו, הרבה מצוות נצטוו ישראל שאינן מתקיימות אלא בארץ ישראל. יש הרבה מצוות, כגון שמיטה ולקט שכחה ופאה, כל מיני מצוות שתלויות בארץ, שאם אדם לא נמצא בארץ ישראל, אין לו חלקה בארץ ישראל, אז הוא לא מקיים אותם. אז כל כך משה רבנו היה שמח, רוצה לזכות לקיים עוד מצווה, ידע ערך של מצווה, ידע מה זה ערך של קיום מצווה אחת, לכן התאווה להיכנס לארץ. להיכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי, עד כדי כך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כלום אתה מבקש אלא לקבל שכר, מעלה אני עליך כאילו עשיתם. אז כיוון שהוא רצה לעשות ונאנס, הוא לא יכול להיכנס, הקדוש ברוך הוא יחשיב לו כאילו עשה. שנאמר, לכן החלק לו ברבים ואת עצומים יחלק שלל, תחת אשר הערה למוות נפשו ואת פושעים נמנע, והוא חטא רבים נסע ולפושעים יפגיע. מסבירה הגמרא את כל הפסוק הזה. לכן החלק לו ברבים, שאני מחלק לו שכר שלם, שמת אומר כאחרונים ולא כראשונים. מי אלה הראשונים? אברהם, יצחק ויעקב. תלמוד לומר ואת עצומים יחלק שלל. כמו שהעצומים שבעם ישראל קיבלו שלל, ככה משה רבנו. כי אברהם, יצחק ויעקב שהיו עצומים בתורה ובמצוות. תראה איזה שבח הגמרא מדביקה לאברהם, יצחק ויעקב. שאפילו שהם היו לפני מתן תורה, הם היו עצומים בתורה ובמצוות. הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה דף י' ד', שבמסכת עבודה זרה של אברהם אבינו היה 400 פרקים. רק במסכת עבודה זרה שלו. אז היה תאומה חזקה של עבודה זרה, כל מיני פסלים, כל מיני סוגים של עבודה זרה. כל דבר קטן ברחוב היום מחסים לו כוח אלוהי. היה עבודה זרה חזקה מאוד. אז היה צריך לדעת איך להישמר, מתי מותר להשתמש בזה, מתי אסור. 400 פרקים היה לו במסכת עבודה זרה. אנחנו בכל השס יש קצת יותר מ-400 פרקים. כל השס. אז תראה לך, הוא במסכת אחת 400 פרקים. מסכת אחת הייתה לו כמו כל השס שלנו, 60 מסכתות. היה עצום, היה אדיר. היה גדול מאוד בתורה ובמצוות. אז אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא הבטיח למשה רבנו שכר כמו של אברהם, יצחק ויעקב. תחת אשר הערה למוות נפשו שמסר עצמו למיתה. שנאמר, ואתה אם תישא חטאתם ואם עין מחני נא מספריך אשר כתבת. משה רבנו העדיף למות, העיקר שעם ישראל לא ימחו מהעולם. עוד כתוב, ואת פושעים נמנע, שנמנע עם מתי מדבר. זאת אומרת שהוא התפלל בעבור אלה שחטאו כלפי שמיים, וגם הוא זכה, לא זכה להיכנס לארץ ישראל. והוא חטא רבים נסע שחיפר על מעשה העגל, ולפושעים יפגיע, שבקשר רחמים על פושעי ישראל שיחזרו בתשובה. ואין פגיעה אלא תפילה, שנאמר, ואתה אל תתפלל בעד העם הזה, ואל תישא באדם רינה ותפילה, ואל תפגע בי. הקדוש ברוך הוא ביקש מירמיה, כיוון שהדור של ירמיה הנביא, הוא היה נביא של פורענות. והוא התנבא על חורבן הבית, הוא כתב את מגילת איכה, מה שקוראים בתשעה באב, מגילת איכה. אז הוא רצה להתפלל, שהקדוש ברוך הוא ירחם על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תפגע בי, הכוונה, אל תתפלל אליי עליהם, אני לא רוצה. לא רוצה לשמוע שאתה מתפלל עליהם, עד כדי כך.
למה הוא לקחת את היפגע במקום והיה
למשם? עוד פעם?
והיפגע במקום והיה למשם.
כן, הגמרא מביאה את זה במסכת ברכות דף כ"ו, שתי ראיות. אל תפגע בגלל לשון תפילה. האמת ששם עדיין לא מוכרח מעניין של תפילה. כתוב, ויפגע במקום והיה אלן שם, היה אפשר לפרש, ויפגע הכוונה, ויפגש במקום ההוא. הוא פגש. לכן שם הגמרא מביאה את הפסוק הזה, ואחר כך מביאה את העניין של ירמיה, פה באמת כתוב פורש של עניין תפילה. לכן הביאה שתי פסוקים. אומרת הגמרא במסכת סוטה במשנה פרק שני, היה מביא את מנחתה בתוך כפיפה מצרית ונותנה על ידיה כדי להיגעה. הרי אנחנו לומדים פה במסכת סוטה. אישה סוטה, נחזור ונזכיר, זה אישה שהבעל שלה, הוא חושד אותה ממישהו, והוא מעמיד עליה שתי עדים כשרים, הכוונה מביא שתי עדים כשרים, ובפניהם הוא מודיע לה שלא תתייחד עם פלוני אלמוני. זאת אומרת, אל תתייחדי איתו. אם יראו אותך שתי עדים, מתייחדת איתו, אז היא נאסרת על בעלה. היא תאסר עליו. אז ברגע שהיא עשתה את הדבר הזה, אמרה לו, מה פתאום, אתה לא מתבייש, איך אתה חושד בי, ככה. בסופו של דבר, באו שתי ידים, ראו אותה מתייחדת איתו, אז היא נאסרת על בעלה מחמת הספק. יכול להיות שהם סתם נעלו את הדלת, הם לא עשו שם כלום. אבל יכול להיות שהיא גם עשתה עבירה שם בסתר, אז היא נאסרת על בעלה מספק. עכשיו לא יודעים אם היא מותרת לו או לא. ואז, שמעלים אותה לבית המקדש, כמעט שהיא לא מודה, היא לא רוצה להודות כרגע שהיא עשתה עבירה, אז היא אסורה על בעלה מספק, אז מעלים אותה לבית המקדש כדי שהיא תשתה את מי הסוטה, המים המערים האלה.
יש אפשרות שזה יהיה גם הפוך?
לא.
שאישה תביא שני עדים, תגיד לבעלה, אל תלך עם האישה הזאת?
לא, התורה גזרה רק על האישה. התורה לא אסרה, הגבר שהלך, איש, שהלך עם מישהי אחרת, אז הוא לא נאסר על אשתו.
אבל הוא מואף, לא?
כן, אז הגמרא קיללה אותו, אמרה שהאדם שכל המזנן, אשתו מזננת אחריו. אז מידה כנגד מידה. אבל הלכתית, אשתו לא נאסרת עליו. אז שוב, למה? כל העניין הזה שהאישה היא יותר נחותה בגדר ההלכתי כאן, זה בגלל שהיא הרי מביאה ילדים לעולם. וכיוון שצריך שיהיה עקר עובר, שהעולם ידע של מי הילד הזה, לכן התורה גזרה שהאישה היא לא יכולה להתחתן עם שני אנשים. היא לא יכולה לחיות חיי ישות עם שתי אנשים. הגבר כן, כי הוא לא נכנס להיריון, אבל אם היא תיכנס להיריון ויש לה שתי בעלים, לא ידעו אף פעם מי הילד הזה. ואז יהיה מצב אחר כך של גילוי עריות, הוא יביא ילד והוא יביא ילד או ילדה. ירצו לעשות חתונה, לא ידעו של מי הילד הזה. אז לכן התורה אסרה, כיוון שהמציאות היא שרק אישה נכנסת להיריון.
הרב,
יכול להיות
צריך לחכות 9 חודשים, הגבר לא צריך לחכות 9 חודשים. יום אחד יכול לעבר 4 נשים, 10 נשים.
נו.
אישה צריכה לחכות 9 חודשים, אז מה?
נו.
כל ההיריון שלה זה היריון 1-9 חודשים, אז מה היא צריכה כל כך הרבה גברים של להיכנס להיריון? אם זה גבר, הוא תחתן עם כמה נשים.
נכון.
אז מה שייך בכלל להגיד לו שהוא לא יכול להקטים אחרות?
אבל איך אפשר לדעת, אם יש לה נגיד שתי בעלים, איך אפשר לדעת ממי היא מעוברת עכשיו 9 חודשים? אי אפשר לדעת, נכון?
כן, ודאי, ודאי, אבל לנצל את הבריאה, לילודה.
כן, זה עניין של...
הגבר יום אחד לעבר כמה, היא שמה יכולה. 9 חודשים תחכה, לא יכולה להיכנס עוד פעם להיריון.
כן, אז זה עוד טעם, הכוונה שהתורה נתנה את ה...
פרו, בראת העולם של פריה רבייה, לא בראת העולם שימות.
נכון, לא טוב, בראה לשבת יצרה.
הגבר אחד עם כמה.
כן, לכן אין עניין.
היום גם אפשר לדעת, היום גם אפילו יש את השני גברים, שמגיעה לעובה, מגיעה ל3 חודשים, משהו, זמן מסוים, אפשר לדעת גם ממי הוא.
כן, בדיקה גנטית. בדם וכל זה. למרות שהלכתית, אם זה רק הראיה היחידה, זה לא תופס. העניין של הבדיקה הגנטית. אם יש עוד סניפים ועוד רגליים לדבר, כן, אבל הלכתית זה לא קביל בבית...
לא קביל?
בבחינה הלכתית זה לא קביל. כמו מכונת אמת, שזה גם כן. לא, היום זה כבר לא קביל גם בבית משפט של ערכאות, של חילונים. אבל גם הלכתית זה לא תופס, מכונת אמת. אותו דבר גם כן. זה עדיין בגדר של ראייה נסיבתית, ולא ראייה הלכתית. עכשיו, הגמרא אומרת, אז למה כל הדרך שלוקחים אותה לבית המקדש, מעלים אותה נניח מאיזה מקום, מעלים אותה כדי לשתות את מי הסוטה, כל הדרך היא הייתה תופסת את הכפיפה המצרית, את סל כזה, שעולה 20 אגורות בשוק הפשפשים. סל כזה זול כזה, שם בפנים היא שמה את הסולת שהיא צריכה להביא, את המנחת חוטה, מנחת סוטה שהיא צריכה להביא לבית המקדש, כל הדרך היא צריכה להחזיק את זה בידיים כדי לעייף אותה. כמו שאמרנו, גם למדנו בשיעורים הקודמים, שעושים לה כל מיני דברים שמורידים לה את הביטחון העצמי, ומעייפים אותה ומייגעים אותה ומשפילים אותה, כדי שכבר היא תהיה מיואשת, אומר, זאת, אין לי כוח כבר לדברים האלה, אני מודה, אני עשיתי את זה, עזבו אותי, תנו לי ללכת, לא רוצה כלום. למה? הכל כדי שלא תבוא לידי מחיקת שם השם. שהרי איך עושים סוטה? לוקחים מים עם אפר, עם אפר, מבית המקדש, מערבבים עם המים, ובתוך זה מכניסים את הקלף שכתוב על הפרשת סוטה, כתוב שם שם השם. למחוק את שם השם, ולא מוחקים כזאת, בכזאת קלות. לכן עושים לה את כל הדברים האלה. תניא בר חנין אומר משום רבי אליעזר, וכל כך למה כדי להגיעה כדי שתחזור בה. אז תראה כמה התורה מרחמת על אישה שעשתה, אפילו שעשתה עבירה כזאת חמורה, בכל זאת התורה מרחמת עליה, כדי שלא תבוא לעניין הזה הנורא והיום שישקו אותה מהסוטה. אומר הרב, אם ככה חסה התורה על עוברי רצונו, כל כך הקדוש ברוך הוא מרחם על עוברי עבירה, קל וחומר על עושה רצונו. כל שכן שהקדוש ברוך הוא מרחם על אנשים שעושים את רצונו. תניא אמר רבי שמעון, בדין הוא שתהיה מנחת חוטא טעונה שמן ולבונה. אדם שחטא איזה חטא וצריך להביא איזה מנחת חוטא, היה צריך להעשיר את המנחה הזאת עם שמן, להביא שמן זית גם כן, ולבונה, שזה עלים כאלה של ריח מאוד טוב, שלא יהיה חוטא נזכר, כיוון שהוא מוסיף שמן ולבונה, זה עולה לו יותר כסף, אז היה צריך לקנוס אותו יותר גבוה, קנס יותר גבוה, כיוון שהוא מביא את המנחה הזאת לבית המקדש על עבירה. אבל בכל זאת התורה אמרה שאדם שמביא מנחה על עבירה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה ממנו מנחה עם שמן ולבונה. ביום אתה אומר, תביא רק את הסולת, לא רוצה ממך לא שמן ולא לבונה. למה? מפני מה אינה טעונה? שלא יהיה קורבנו מעודר. שלא יהיה קורבן יפה, שלא יסתכלו על היופי של המנחה הזאת, כמו שזה בא על עבירה, הקדוש ברוך הוא אומר, לא רוצה את זה. ובדין הוא שתהיה חטאת חלב, טעונה נסכים. כל חטאת רשי אומר, קרויה חטאת חלב, כי זה בא אחרי פרשיית חלב, בתורה שכתוב שאסור לאכול חלב, שזה חתיכת שומן, שנמצאת בתוך הבהמה, שאסורה באכילה. אז לאחר מכן כתוב פרשת חטאת. קורבן חטאת זה קורבן שאדם חייב להביא שבית המקדש קיים, אם הוא נכשל על איסור שיש עליו קרת ומזיד, אז אם הוא נכשל בלי כוונה על זה, צריך להביא קורבן חטאת, שזה כבש. אז דוגמה למשל, אדם שעשה מלאכה ביום הכיפורים, או שהוא אכל ככותבת יותר מ-41 גרם אוכל ביום הכיפורים, אז לפי הדין הוא חייב קרת, אם הוא עשה את זה בכוונה. אבל אם זה היה בלי כוונה, אז הוא צריך להביא קורבן חטאת בבית המקדש שיחפר עליו, כדי שלא יבוא עליו איסורים. וגם כדי שלא יענש, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. או למשל, אדם חילל שבת, בלי עדים, אף אחד לא ראה אותו, אף אחד לא העיד עליו בפניו, אז בלי עדים חילול שבת זה עונש קרת. או למשל, אכל חמץ בפסח. אדם שאכל יותר מכזית, שזה נפח של קופסת גפרורים, יותר מכזית חמץ בפסח, חייב קרת. אם הוא אכל בלי כוונה, צריך להביא קורבן חטאת. אז זה דוגמאות שאדם בקרת, או למשל, חס ושלום בא על הנידה. נגיד, לא שמר טהרת המשפחה, גם כי זה עונש קרת. אז אם זה היה בלי כוונה, גם כן צריך קורבן חטאת. אז הקורבן הזה, הכבש הזה, בדרך כלל שאדם מביא קורבן, הוא צריך להביא גם נסכים. צריך להביא יין ושמן, שיהיה הקורבן עשיר יותר. פה, בחטאת כזאת, שזה בעל חטא, הוא לא מביא. לא יין ולא שמן. יבש, כמו שאומרים. יבש היה כעץ. שלא יהיה חוטא נזכר. היה צריך אבל לקנוס אותו, שיביא יין, שיביא שמן, כדי שישלם יותר, שזה בעל חטא. ומפני מה אינה טעונה שלא יהיה קורבנו מעודר, עד כדי כך. אבל חטאתו של מצורע ואשמו טעוני נסכים. אדם שהוא מצורע הזה שקיבל מחלת אור מאוד קשה, והחליטו שהכתמים האלה שיש לו באור הם טמאים וצריך לסלק אותו ממחנה ישראל, אז אחרי שהוא מתרפא הוא צריך להקריב קורבן בבית המקדש. אז אומרת הגמרא, לפי שאין בהן על חטא, עצם מה שבא עליו, מה שהעניש אותו הקדוש ברוך הוא על חטאה, זה המחלה עצמה שקיבל את הצרעת. אבל הקורבן זה בא לטהר אותו כדי שיוכל להיכנס חזרה למחנה ישראל, וכל שכן לבית המקדש. אז אם כן, זה לא בעל חטא, לכן הוא מביא שם נסכים. רבן גמליאל אומר...
למה לא על חטא? זה לא
לשון הרע? כן, אבל אמרנו שמה שהתכפר לו, זה המחלה שהיא באה. כן, אבל הקורבן זה עוד עניין, זה עניין אחר. רבן גמליאל אומר, כשם שמעשה המעשה בהמה, כיוון שהיא עשתה מעשה בהמה, בהמה אין לה בן זוג מיוחד. היא לא מתחתנת עם מישהו. ככה זאתי, אפילו שהיה לה בעל מיוחד, היא חשבה שהיא כמו בהמה הפקר, העולם הפקר. לכן קורבנה, היא מביאה קורבן שהוא מאכל בהמה, שזה מנחת שעורים. שהגמרא אומרת שזה אוכל של בהמות. תניא אמר להם רבן גמליאל, החכמים, סופרים, החכמים נקראים סופרים, כיוון שהם סופרים את האותיות של התורה, הם יודעים לעשות מה שרוצים בתורה. אני חולי ואדרשנה כמין חומר, אני אדרוש את הדרשה הזאת, למה היא צריכה להביא מנחת שעורים כמין חומר, חומר זה בוסם כזה שהוא מריח טוב. ככה אני אדרוש את זה בצורה כזאת שהיא תענג את השומעים. תשמעה לרבי מאיר דקאמר, הוא שמע את רבי מאיר אומר, היא חילדתו מכל מעדני עולם, רבי מאיר אמר, שאלו את רבי מאיר, רבי מאיר בעל הנס, עליו השלום, הוא היה עלו בעולם בדרשות. אמרה בסנדרין למד חטא אומרת, שליש הדורש הלכות, שליש הגדות, שליש משלים. זה מה שאומרת הגמרא בסוף סוטה, משמת רבי מאיר, בטלו משלי משלים. כבר נתבטלו המשלים מהעולם, זאת אומרת, יש משלים. אבל משל למה הדבר דומה, משל, אבל רבי מאיר לא היה מקצועי כמו עושה משלים. הוא היה דורש, שאלו אותו, למה היא מביאה מנחת צהורים, שזה קמח שהוא לא כל כך, לא כל כך טעים, ולא כל כך טוב לאכול אותו.
זה דולעים בבטן.
בדיוק. אז...
מה עושה את הדולעים?
דולעים. הצהורים האלה. אז היא אכילה אותו מכל מעדני עולם, כיוון שהיא עשתה לו בשר אנטריקוט על האש, מעדני עולם נתנה לו. לפיכך קורבנה מאכל בהמה. אז מבזים אותה והיא מביאה קורבן מנחות. אמר לי, אז שמע את זה, הרב שמע את זה, רבי רבן גמליאל, אמר לו, לפי דבריך, התינח עשירה, לפי דבריך מעדני עולם, מי יכולה, אישה נועפת יכולה להכין מעדני עולם את הנועף, אם היא עשירה, יש לה כסף. אבל ענייה מה יקרה לממר, איזה דרשה תדרוש, ענייה מאיפה יש לה, בקושי מקבל לביטוח לאומי, 1,500 שקל, מאיפה היא תביא לו מעדני עולם, אלא כשם שמעשה המעשה בהמה, כך קורבנה, מאכל בהמה. אז הוא דרש, כמה שהיא עשתה מעשה בהמה, שכל מושה הבהמה, שאין לה מישהו מיוחד אליה, כך היא גם כן, לכן היא מביאה מאכל בהמה. תנו רבנן, שלושה צריכים שיראו. צריך, שלושה מצוות יש, שאנחנו מערבבים בהם שתי דברים. כלומר, אפר למשל עם מים, וצריך שהאפר יהיה ניכר. זאת אומרת, צריך שלא יהיה כמות יותר מדי קטנה, עד שלא יראו את האפר. כמו למשל, אפר סוטה, שאדם, שהכהן בא לערבב בבית המקדש עם המים, את האפר, צריך שיהיה כמות כזאת שהאפר ניכר. כמו בקפה שחור, לא? גם כי צריך שיהיה הקפה ניכר. לא מספיק. ואפר פרה, גם כן אפר פרה שמערבבים כדי לתאר את המת, אז צריך לערבב את האפר במים, שיהיה ניכר האפר, ורוק של יבמה. אישה ש... בדיוק ש... יבמה כזאת שיעשה לרוק, כן. יבמה זה אישה שמת בעלה בלי שאין לו זרע בכל העולם. אין לו ילדים. אפילו מאישה אחרת, הגמרא אומרת, מסכת יבמות, אם יש לו, אם הבעלה לא יביא ממנה זרע, אבל יש לו ילד בסוף העולם עם מישהי אחרת, גם כן היא לא מתייבמת. מדובר שהבן אדם הזה אין לו ילדים באף מקום בעולם. באמת, אז גיסה, כמו שקוראים לזה, אך שלא צריך לייבם אותה. אם לא יסתדר העניין, לא רוצה, היא לא רוצה, אז עושים חליצה, כן.
היא יכולת לילדים.
כן, אבל הוא לא עושים. כן. ואז עושים לה חליצה בבית הדין, אז כתוב שהיא צריכה, הוא צריכה לחלוץ את נעלו ולירוק בפניו. אז צריך שהרוק יהיה ניכר. משום רבי ישמעאל אמרו אף דם ציפור, גם דם ציפור שמערבבים כדי לתאר את המצורע. דרש רבי עקיבא, איש ואישה שזכו, שכינה ביניהם. אם האיש והאישה זכו ויש ביניהם שלום בבית, זה מראה שהשכינה שרויה ביניהם. או הפוך, אם השכינה באה בתוך הבית, אז יש ביניהם שלום. לא זכו, אש אוכלתן. האש אוכלת אותם. למה? בני שבאיש, איך כותבים איש? א', י' ושין. י' זה שחלק מהשם של הקדוש ברוך הוא. אז אם היא נמצאת ה' הזאת, ואצל אישה איך כותבים? א', שין, ה'. אם הקדוש ברוך הוא מסלק את שכינתו, זה ה' וה'. אם אתה מוריד את ה' מהאיש, נשאר אש. אם אתה מוריד את ה' מהאישה, גם כן נשאר אש. ואז בר מינן, אפילו 1,000 קבעים לא יצליחו לחבות אותו. אש שורפת. אמר רבה, ודאישה עדיפה מדאיש. זאת אומרת, האש של האישה, אם השכינה הסתלקה ממנה, יותר שורפת. למה תראה את האותיות של האישה, א' ושין הן יותר קרובות. אצל האיש, א' ושין רחוקות. אז היוד באמצע עוד חוצץ קצת, אז לא נורא. אבל האש של האישה זה אש, אלוקים ישמור. מה היא טעמה? אי מצרי ואי למצרי, זה מה שהסברנו, שהאותיות של האישה, האש, הן יותר קרובות. אמר רבה, מפני מה אמרה תורה, ועפר לסוטה. הרי העיקר מצוות סוטה, שהיא שותה את המים, זה שמוחקים את הקלף. זה העיקר, אם אתה לא שם את הקלף עם פרשת סוטה, ולא מוחק את הדיו, אז לא שווה. שמה צריך עפר? אומרת הגמרא, שאם זכתה, אביאן לבנים כאברהם אבינו. עד כדי כך. זאת אומרת, אם עשו לה את כל הביזיונות האלה, ובכל זאת היא הלכה עד הסוף, ושתתה את המים, ויצא שהיא לא עשתה שום דבר, ו... נקטה ונזרעה זרע כמו שאומרת התורה בפרשת נשא, אז היא זוכה לבנים צדיקים, כמו אברהם אבין. אין מצב, כן.
חנה אימא.
כן, רק. אבל הלכה למעשה לא. דכתיב בי ואנוכי עפר ואפר. לכן התורה רמזה תביא עפר, שאם היא תזכה, היא תזכה לבן שכיוצא בזה שאמר על עצמו אפר ואפר שזה אברהם אבינו. לא זכתה, אתה חזור לאפרה. אפר באת ואפר ישוב. דרש רבה, בשכר שאמר אברהם אבינו ואנוכי אפר ואפר, זכו בניו לשתי מצוות. כיוון שאברהם אבינו עם כל הגדולה שבו, והעושר והחוכמה והיופי, הכל היה בו, בכל זאת לא החזיק טובה לעצמו, אמר אנוכי אפר ואפר, מה אני ומה חיי? זכו בניו לשתי מצוות, לאפר פרה ולאפר סוטה. אפר פרה זה המצווה הנדירה הזאת, שנאמרה בתור חוק, בדיוק כדי ש בן אדם, עכשיו בן אדם נתמת ומת מת, אז צריך לתאר אותו בזמן שבית המקדש קיים, עם אפר של פרה אדומה. זו מצווה נדירה שניתנה בזכות שאברהם אבינו אמר אנוכי אפר ואפר. וגם לאפר סוטה. אומרת הגמרא, ואי קנמי אפר כיסוי אדם. יש מצווה שאדם שוחט חיה או עוף, אז אם הוא שוחט אותה, צריך לחסות את דמה. אז למה יש במדרש, יש זה טעם, כן? חוץ מזה זה חוק שהתורה נתנה. אבל יש טעם במדרש שקין, שהרג את הבל, נשך אותו, התחיל לנשוך אותו בכל הגוף, לא ידע מאיפה יצאת הנשמה. רש"י מביא גם, כן, נשך אותו, עד שהמית אותו, לא ידע איפה לחסות אותו. פתאום הוא ראה שחיה הורגת חיה, וחופרת ומכסה אותה. אז הוא למד מצוות קבורה מחיה, אז הקדוש ברוך הוא נתן לחיה מצוות כיסוי אדם. כשאדם שוחט יונה למשל, אז הוא צריך לחסות את הדם שלה. כן, חיה ועוף. אז אומרת הגמרא, למה אתה לא מונה גם את אפר כיסוי אדם? אתה מכשר מצווה איקה, נאה אליקה, שאתה מכסה את הדם, ששחטת איזה עוף, אתה לא זוכה מזה משום מנה, אין לך נאה ישירה. באפר פרה, אתה נתחר ואתה יכול להיכנס לבית המקדש, באפר סוטה, אז בוודאי שבעלה נהנה מזה שהיא נתארת, כמובן, אם היא תאורה. הדרש רבה בשכר שאמר אברהם אבינו עם איחוד ועד צרוך נעל, זכו בניו לשתי מצוות. שם מדובר שמלך סדום בא אליו, ואמר לו, תן לי הנפש והרכוש קח לך. אברהם אבינו היה מלחמת עולם. אברהם אבינו בא ולקח לו אלפים בשבי. אברהם אבינו היה שר ביטחון רציני מאוד, לא כמו ההוא. אז הוא הצליח לקחת אלפים בשבי. בא אליו מלך סדום, אמר לו, אני אתן לך כל חללי עולם, אתן לך כל השלל, כל הרכוש, רק תן לי את השבויים, תן לי את מה שלקחת בשבי. אמר לו, אברהם אבינו אמר לו, עם איחוד והצרוך, אפילו שרוך של נען לא לוקח ממך, כדי שלא תאמר אנוכי, השארתי את אברהם. אז למה הרש"י אומר, כיוון שהכל היה מן הגזל אצלו, אז אברהם אבינו לא רצה לקחת דבר שהוא בא מן הגזל. זכו בניו לשתי מצוות, לרצועה של תפילין, כי הוא אמר, מיחוד ועד צרוך נעל. ופעם השרוכים היו מאור, הולכים נעלי אור, אז לכן זכה לרצועה של תפילין ולתחלת של ציצית. אומרת הגמרא, מי שלמה רצועה של תפילין? איזה הנאה יש לאדם בעולם הזה שהוא מניח תפילין? אומרת הגמרא, דכתיב וראו כל עמי הארץ כשם שנקרא עליך ויראו ממך. ותניא רבי אליעזר הגדול אומר, אלו תפילין שבראש. אז אתה רואה שבן אדם מניח תפילין, אז אנשים יראים ממנו. זה נותן איזו יראה כזאת שאדם לא מבין ממה הוא מפחד. הוא רואה מישהו עם תפילין על הראש, יש לו איזו יראה מסוימת. וזה רבנו בחיי אומר, כתוב במדרש, למה רבי אליעזר דורש את זה דווקא על תפילין שבראש? כי כתוב, כי שם השם נקרא. שם השם נקרא זה ראשי תיבות שין. שם, האות הראשונה של שם זה שין. השם יוד כבב, כי אז האות הראשונה זה יוד. נקרא נון, זה ראשי תיבות שין. ודווקא בתפילין של ראש יש לך שין, דפוס של שין משתי צדדים, אחד עם ארבע קווים, אחד עם שלוש. אחרי דרש על שין של תפילין שבראש. אז יש לך הנאה שאנשים מפחדים מאדם שמניח תפילין. אל החוט של תכלת מהי, איזה הנאה יש לאדם מהחוטים של הציצית? לתניה היה רבי מאיר אומר, מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונים? למה שהיה בית מקדש קיים והיה חילזון, הצבע האדם של החילזון עושים ממנו חוטים של ציצית. למה דווקא תכלת? מפני שהתכלת דומה לים. כשאדם מסתכל על הים, אז הוא רואה צבע תכלת. האמת, המים הם לא צבע תכלת. למה המים שבים נראים כתכלת? זה השתקפות של השמיים. אבל המים, תרים את המים, תרים מים שקופים. אז זה השתקפות של השמיים. אבל התכלת דומה לים. והים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד. אתם יודעים שהרקיע הוא שחור. השמיים, מה שאתה רואה תכלת, זה סתם אשליה. השמיים הם שחורים, כמו שאתה רואה את החלליות שעוברים את הרקיע הזה של השמיים, הכל שחור. גם השמיים האלה הם שחורים. אבל למה רואים אותם תחילת? האור של השמש הוא מתערבב עם השחור של הרקיע, ולכן זה נראה תחילת. ככה מביא ספר הברית משם המדענים. שאמר, ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לתואר. זאת אומרת, רש"י אומר, התחילת דומה לים, והים לשמיים והשמיים לכיסא הכבוד. זאת אומרת, אנשים שמתעטף בציצית, יש לו ציצית על בגדו, כאילו מקבל פני שכינה. הוא כתיב כמראה אבן ספיר דמות הכיסא. בוא נאמר משהו קצר על הפרשה. פרשת השבוע, פרשת שמיני, כתוב שנדב ואביהו מתו, שני בני אהרון, נדב ואביהו, וכמובן שאהרון אביהם לקח את זה מאוד קשה, אבל בכל זאת מה כתוב? וידום אהרון. ואחר כך כתוב, ויאמר השם אל אהרון, חידוש שאין באף מקום שהקדוש ברוך הוא מייחד את הדיבור לאהרון. דרך כלל, כשהקדוש ברוך הוא רוצה להגיד משהו לאהרון הכהן, אז הוא אומר את זה דרך משה רבנו. הוא אומר אליה, משה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון. פה כתוב, פרשת שמיני כתוב, ויאמר השם אל אהרון, מיד הקדוש ברוך הוא מדבר איתו ישירות. אז איך זה יכול להיות? לכאורה, זה היה סמוך למיטת בניו, נדב ואביהו. וכתוב בנדרים שאין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה. הקדוש ברוך הוא לא יכול להתגלות למישהו, להראות לו מראות אלוקים, אם הוא לא נמצא בשמחה. אם כן, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא דווקא בפרשה הזאת בא ודיבר עם אהרון הכהן? איך זה יכול להיות? מכאן רואים את המדרגה הגדולה של אהרון, שלא נתן לשום דבר בעולם לערער לו את הנפש ולהוריד אותו למצבי רוח של עצבויות כאלה קבועות. שום דבר שבעולם, כמעט שהוא היה אדם מאמין והבין שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו זה רק לטובה ולברכה, רק מכוח כוחות הרשע שיש בעולם, לפעמים אדם מצייר לעצמו דברים שנראים לו לא טובים, שהקדוש ברוך הוא עשו לו דבר לא טוב. אבל בעיני הקדוש ברוך הוא, הכל בא לצורך איזה תיקון מסוים, לטובה ולברכה. גם שאדם לא עליכם נפטר, איזה קרוב נפטר, אז למה בוכים? זה כמו שאדם, הוא לא בוכה שהוא לעולם לא יראה אותו. הוא יודע שהוא יראה אותו בתחיית המתים, בעולם הבא כולם קמים, והוא יראה אותו. אלא זה כמו שאדם עוזב את חברו לנסיעה רחוקה. אז הוא קצת ככה, זה עושה לו ככה התרגשות, עצבות כזאת, שהוא עוזב אותו והוא יבוא אליו לאחר כמה זמן, לכן הוא בוכה. אז זה בחייה לצורך ערה, יודע שאחרי שנה, 10 שנים הוא יראה אותו עוד פעם. ככה האדם שנפטר לו קרוב, אז הוא בוכה, אבל הוא יודע שעוד מעט חיית מתים בעזרת השם, הוא יראה אותו. ככה ידע אהרון, ולכן זה לא יפיל אותו למצב של עצבות קבועה, מה שקוראים לזה דיכאון, כל דבר שבעולם. לכן, כל מה שאדם עושה לכבוד הקדוש ברוך הוא, שהוא דבק באמונתו יתברך, זוכה ורואה בישועה ושמחת עולם על ראשכם יהי רצון. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.